בתחילת דבריי הייתי רוצה להעמיד שתי הנחות יסוד שאני מקווה שכולכם תסכימו להן. הנחת יסוד הראשונה, שספר דברים נאום הסיכום, נאום הנבואי של סיכום של משה רבינו, עוסק בחלקים גדולים ממנו בהכנה של עם ישראל לקראת הכניסה לארץ. עכשיו יש לנו הנחת יסוד שכולנו רואים להתאחד סביבה. הנחת יסוד שנייה, ואני אשתדל גם להוכיח אותה, שכל פעם שבספר דברים מוזכרים מעשי אלוהים, כמובן מעשי אלוהים הנמצאים בארץ ישראל, בארץ כנען, על פי רוב האזכור יהיה לשלילה. זאת אומרת, זה הדגם שיש להימנע ממנו. לדוגמה, עוד מעט נקרא עוד שבוע וחצי, פרשת בית חנן, לא תלכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי אלים אשר שפותיכם. הלאה, בסוף פרשה, הבית תעבדו לכל הבמות אשר עבדו שם הגויים. כי יחיד שרוכים את הגויים, אישה מלך פן תנקש אחריהם, ותדרוש אלוהיהם, למור איכה יבדו הגויים האלה את אלוהיהם, בסקן כמאני, לא תסכן השם אלוקיך. זה פרשת ראה. לדוגמה, בשופטים, כי הגויים האלה שאתה משאיר לראש אותם ולמעוננים ולקוסמים משמעו, ואתה לא אוכל את הלך השם אלוקיך. זאת אומרת, כמעט כמותו בספר דברים, כאשר אנחנו נפגשים בעזכור עבודה זרה, מוסמים, חשבים כל דבר של הגויים, על פי רוב זה יבוא כמניעה, די לך, אתם עם ישראל, לא נכנסים לשם, זה לא שלכם. עכשיו, לאחר שתי הנחות יסוד אלו, ברשותכם, בואו נקרא את תחילת פרשת המלך, אבל בבקשה, נא למחוק כל ידע מוקדם וכל מה שלמדתם בשנים שעברו, ותנסו לקרוא פעם אחת את פרשת המלך בעיניים של מתגייר סיני שפעם ראשונה פוגש את הלך בחיים. אוקיי? והוא פעם ראשונה פתח את ספר דברים. הוא פעם ראשונה מגיע לפרק י"ז, מקום מספר אחד. וכתוב שם כך: כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. אם אני הייתי המורה שלו, הייתי עוד... שומעים? טוב. בסדר. שומעים כולם?
לא.
לא שומעים? עכשיו יותר טוב.
חשבתי,
קלקלת. קלקלתי? עכשיו יותר טוב או פחות טוב? ככה יותר טוב?
לא
הוריד. ככה? ככה לא שומעים בכלל? ככה יותר טוב? זה בסדר ככה? ככה שומעים? ככה זה בסדר? לא. ככה זה בסדר?
הכל בסדר, אני...
שומעים? בסדר. אם אני הייתי עושה לו תרגיל לאותו מתגייר סיני, ולא נותן לו את כל הפרק לקריאה, אלא פסוק פסוק, הוא רק עכשיו למד מסינית עברית, זה מתקדם לאט, והייתי עוצר בסוף הפסוק, ואמרת, אשימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, והייתי אומר לו, צ'וניאנג, או בשמו העברית, אשר חיים, תגיד לי, מה נראה לך לצורת הפסוק הבא? לאור כל מה שלמדנו בספר דברים. אני מאמין שהוא היה אומר, מה צריך לבוא אחרי זה? לא תעשו קץ! הרי זה ככל הגויים ולכן הפסוק הבא שאומר שום תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת לך איש נוכר שלו אחיך הוא זה המשך מפתיע כי הוא לא מתאים לאווירת ספר דברים העניין הזה הוא באמת פה הקושייה הזאת מה התורה התכוונה כשמצד אחד אמרה ככל הגויים של סביבותיי ונתנו גישה שלילית ומצד שני שום תשים זה כבר נשמע כמו מצווה והמתח הזה בין שתי המגמות בין הפסוק הראשון לשני יוצר מחלוקת כבר ידועה בספר במדרש הלכה יש אותו במקור 2 ושם אומר מדרש הלכה ואמרת אשים עליי מלך רבי נהוראי אומר הפסוק בגנאי ישראל הוא מדבר מאיפה אתה אומרת? זה לא דבר חיובי יש פה איזושהי נבואה שכבר מרמזת על רגע שלילי או לאירוע שלילי והוא אומר, אני יכול למקד לך אותו ראו ספר שמואל שעוד נדון האריכות בספר שנאמר כי לאותך מעשו כי אותי מעשו ממלוך עליהם היה קולה הייתי יכול מאוד להזדהות עם נהוראי עם רבי נהוראי הרי ראינו ככל הגויים של ספותיי הבעיה המטרידה שהרי התורה פה דיברה בלשון מצווה שום תשים עליך מלך איך אנחנו פותרים? הוא באמת בא רבי יהודה ואומר אמר רבי יהודה אבל לא מצווה היא מן התורה לשאול המלך שנאמר שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם לוקח בו אתה שואל אותי לגבי ספר שמואל למה ננשו בימי שמואל לפי שהקדימו על עינם זאת אומרת יש לנו פה מתח בגלל הניסוח המורכב הזה בין רבי נהוראי לרבי יהודה על מה מרכז הכובד של שני פסוקי הפתיחה של ספר דברים האם מרכז הכובד זה ככל הגויים ולכן זה דבר שלילי והוא גם חוזר אחרי זה ואומר ככל הגויים שסיבותיהם דור שם סוף הספרי רבי נהוראי אומר לא ביקשו להם מלך אלא לעבידם עבודה זרה זאת אומרת יש פה תהליך שלילי רע לא רצוי לא ראוי ואז יכול להיות שסוף תשים עליהם מלך הוא הייתי אומר אולי סופר בדיעבד כמו איזה מצווה לדוגמה יש לי עייפת תואר דרך אגב את הרעיון הזה אנחנו לא עושים לא עושים אותו פה לדף מקורות כי אני לא מתכוון ללכת בכיוון הזה אבל כבר אמר אותו אברבנאל בפירושו במקום אומר אברבנאל ממש כמו שרבי נהוראי אומר מה הכוונה של הכתוב מלך זה קטסטרופה לא צריכים מלך זה ככל הגויים ומה נעשה אם תבקשו או האם האישה יפה תואר אנחנו מה מישהו מעודד אישה יפה תואר חס ושלום אבל התורה נותנת פתרון גם למצב הקטסטרופלי שיש לבית אור אותו דבר פה רוצים מלך טוב אז שלא מאחיך וכו' גם פה זה די מקביל לאותו שיטה של רבי נהוראי אבל לפי רבי יהודה זו מצווה סוף תשים וכמובן שבמסגרת המצווה הזאת יש הסתייגות ויש סייגים בקרב אחיך לא תוכל ללכת יש נוכרי אבל יש פה מצווה מלכתחילה מצווה על עם ישראל לשים אל המלך אבל הניסוח הוא לא פשוט לפני שאנחנו נכנסים לעומק, אני אציע רק עוד הצעה אחת. אם תדלגו שנייה אחת למקור 4. הרמב"ן ניסה את הפתרון, הוא נותן לנו איזשהו מענה בפשט, אבל להגיד שאנחנו רגועים אחרי זה, לי קשה להיות רגוע אחרי הפתרון של הרמב"ן, למרות שזה פתרון מעניין. תראו מה הרמב"ן מציע, ואמרת, אשימה עליי מלך, על דעת רבותינו, הוא מצטט את הספר וגם את מסכת סנהדרין, כמו ואמור אשים עליי מלך. מה זאת אומרת בכמו ואמור, אשים עליהם מלך? זאת אומרת, בואו נמשיך, במצוות עשה שחייב אותנו לומר כן אחר שעה בישיבה. ולפי דעתי עוד, שגם זה מרמיזותיו על העתידות, שכן היה כששאלו להם את שאול, אמרו לשמואל, שימה לנו מלך לשבתנו ככל הגויים, הכתוב שמנו גם אנחנו ככל הגויים לשבתנו מלכנו, וכי מה הטעם שתאמר התורה במצווה ככל הגויים של סביבותיי? וניסה לראויים ללמוד מהם, ולא קנה בעושה עבלה. רק רמז לעניין שיהיה לכן בא פרשה בשון הבינוני כאשר פירשתי עבר. זאת אומרת, עושה פה הרמב"ן, הבנתם מה הרמב"ן עושה? כשאנחנו קוראים את הפסוק ואומרים ואמרת אשים עליי מלך, יש לנו תחושה כי בכל התורה אומרת ככה, אתם צריכים להגיד ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים, זה חלק מהמצווה, ואז שום תשים. והרמב"ם תגידו לי, הרמב"ן סליחה, תגידו לי, זה הגיוני? התורה תגיד לנו להגיד אנחנו רוצים מלך ככל הגויים של סביבותיי ואמרת זה מצווה? לא, לא, לא. זה... ואמור, מה זה ואמור? זה איזשהו תיאור סיפורי. תראו לכם, כך אומר הרמב"ן, שיש מספר מקומות בתורה, בעיקר בספר דברים, רמיזות, נבואיות לגבי אירועים שיקרו בעתיד. ולכן אומר הרמב"ן, תראו לכם, בעתיד יהיה מי שיגיד, ואמרת עליי, ואמרת אשים עליי מלך ככל הגויים של סביבותיי. מי? בימי שמואל. אבל זה רק רמז לעתיד. עכשיו, מצווה, סוף תשים. אז זה פתרון מסוים בפשט, אבל הוא לא פשוט. כי הוא מפקיע את המשפט ואמרת, אשים עליי מלך ככל הגויים של סביבותיי כחלק מהמצווה, בניסיון לברוח מהמתח, זה לא פשוט. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, זה לא פשוט. הוא לא פשוט עוד יותר כאשר אני עכשיו, אנחנו נלך כולנו ביחד לתפוח אדמה לוהט הזה שכולם מזכירים אותו ומדברים ומסתובבים סביבו, ומה הוא? פרשת המלך בספר שמואל. ונראה שגם שם המתח נמשך, ולכן לבוא ולהגיד רק רמז למתח זה לגלגל את המתח לדור אחר, אבל יש שם מתח עצום, ובואו נראה. תסתכלו בבקשה במקור שלוש. אומר, כך מסופר בספר שמואל פרק ח', והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו שמואל הרמתה. ואמרו לה, הנה אתה זקנת, ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטנו ככל הגויים. דרך אגב, כאחד שעוסק בהוראה, אני חשבתי ששמואל פה תגיד, וואלה שכוייך. 20 שנה הוא הסתובב להחזיר את התורה לעם. כמה שעות הוראה הוא השקיע בסיבובים האלה, כן? והיה הולך הגלגל והמצווה, ובדבר תשובתו הרמתה, כמה שיעורים הוא השקיע, כמה הוא לימד, והנה סוף סוף, החבר'ה מצטטים פסוק מהתורה. זה צריך להגיד להם, וואלה, למדת משהו, יודעים לצטט פסוק מדברים, כל הכבוד. פה כתוב, וירא הדבר בני שמואל, כאשר אמרו, תנה לנו מלך לשופטנו, ותפלל שמואל אדוני. נראה לי, ואני אומר את זה בזהירות, שהדגש, כאשר אמרו, תנה לנו מלך, זה לא להיכנס לאותם פרשנים וחוקרים, שרוצים להגיד שירא בני שמואל, למה? בגלל שהם דיברו על בניך ולא הלכו בדרכיך. זאת לא הבעיה. הבעיה ממוקדת, שלא רע בעיני שמואל שמבקשים מלך. ואז מיד עולה השאלה, אם הם חוזרים על אותו ניסוח של ספר דברים, ואנחנו מבינים שזה חלק מהמצווה שנאמר שום תשים, איך יכול להיות שזה רע בעיניו? הרי הם רוצים להגשים את המצווה. ברור? ולכן איך יכול להיות שרע בעיניו? ולכן, אני חוזר למה שהערתי קודם לגבי הרמב"ן, פירושו, הניסיון של הרמב"ן הוא נפלא, אבל הוא בסך הכל מגלגל את התפוח אדמה הלוהט
לשמואל, כי בשמואל אנו שוב חוזרים למתח עצום בין בקשת העם שהיא נסמכת על מה שנאמר בספר דברים לבין תגובת שמואל ויראה בעיניו, אם זה רע אז רגע, זה מצווה? איך יכול להיות שמצווה תהיה רע? והסיפור הוא עוד יותר גדול. שמואל מתפלל לקדוש ברוך הוא כי הוא באמת נבוך, ועצם המבוכה שלו מראה לנו שיש פה בעיה, והקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, וכבר המענה גם הוא מסבך את העסק יותר. פסוק ז' ויאמר אדוני שמואל, שמע בקול האמר אשר אמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. רגע, רגע, רגע. שמע לקול האמר אשר אמרו אליך, נשמע, אולי זה רע בעיניך, אבל באמת יש פה מצווה וחשוב שהם קיימו. זה כמובן נאמר בנימה חיובית. אבל כשהוא אומר כי לא אותך מעשו, זה לא פרטי, זה לא בגלל הילדים, לא הבנת. כי אותי מעשו, רגע. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, כי אותי מעשו, אז חס ושלום, שמדומה לך. אין דבר כאילו בנורא. ובכל זאת, הקדוש ברוך הוא מה אומר לו? תמיד למלך. שוב נכנסנו למין איזושהי מלכודת, איזושהי מערכת מאוד מאוד פשוטה של אותו מתח ומורכבות שראינו בספר דברים. רק פה זה קיבל העצמה עם נבואה נוספת של הקדוש ברוך. העסק הזה עוד יותר מחמיר. כי שמואל, אני בכוונה קצת דילגתי פה על העניין, אחרי ששמואל מקבל את הנבואה, הוא חוזר לעם, ואז הוא אומר לעם כך, הוא מציג מהו מלך. תראו שם את ההמשך, פסוק י' א', ויאמר, זה משפט המלך אשר ימלוך עליכם, את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו בפרשיו, ורצו לפני מרכבתו, ולשום לו שרי אלפים, ושרי חמישים, וזה לחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כאן מלחמתו, וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח לו לרקחות, ולטבחות ולופות, ואתם תהיו לו לעבדים, וזעקתם ביום לפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה אתכם ביום ההוא. באמת? מה אומר להם שמואל? אתם רוצים מלך? מצוין. עבדו לכם, המלך הזה יתעמר בכם. ייקח מהמיסים כבדים, ייקח לכם את האדמות, ייקח לכם את הילדים, ייקח לכם את הבנות, כולם יעבדו אצלו. ואז ברגע שיהיה לכם כל כך קשה, אתם תזעקו לקדוש ברוך הוא. אבל אז הקדוש ברוך הוא לא יענה לכם, כי יגיד, ביקשתם, קיבלתם. עולה בכלל שאלה, זו דמותו של המלך? זה מה שאפשר להגיד על מלך בישראל? שהוא לוקח את האדמות ולוקח את הילדים, את הבנים ואת הבנות ומתאמר בהם? זה מה יש? בכלל לא השאלה, אולי. אפשר לדעת בתשובה הזאת, מה אתה מתפעל? כן! זאת אומרת, אתה מתאר לך את זה מלך, אולי זו התשובה, אתה לא יכול לדעת תשובה, כן. דרך אגב, אם תסתכלו במקור 6 למטה, תגידו שם, תחתית העמוד, מקור 6 למטה, מסכת סנהדרין, מחלוקת מעניינת, אמר רב יהודה, אמר בשם, כן, בשם שמואל, כל האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו. זאת אומרת, אני אשים את זה בצורה עדינה. לא ששמואל אמר שאנחנו ססים ושמחים שזה מלכנו. הוא רק אומר שאם יש מלך בישראל שמתנהג בצורה לא נחמדה ששמואל מציג, אומר לנו שמואל האמורה, לא יודע בין בין שמואל לשמואל, אומר שמואל האמורה, זה בסדר, זה לגיטימי, זה לא נחמד, אבל זה מותר. רב חולק עליו, והרב אמר לו, נאמרה הפרשה הזאת, אלא לאיים עליהם, שנאמר, זאת אומרת, תשים אליך מלך שתהיה אימתו עליך, זאת אומרת, שמואל אומר להם את זה לא בגלל שהוא באמת חושב שכך מלך צריך להתנהג, ולא בגלל שכך מותר למלך להתנהג, אני לא יודע, אין אפשרות, אולי יש מצבים שכן ומצבים שלא, אני משל זה כרגע באמירה צדדית, אבל זה פה נאמר כאיום. בכל אופן, כך או כך, הרי ודאי יש לנו דגמים למלכים, נאורים, אנשי חסד, דוד, שעושה צדקה ומשפט. האם דוד ככה נראה? למה הנביא צריך להגיד להם את האמירה בצורה כל כך קיצונית, לקחת את המלך המאוד מאוד חריג או לא נחמד במרכאות, ולהעמיד אותו בתור הדגם? אם זה רק לאיים ולהפחיד, גם בן שלה. צריכים להיזהר, וכולם מכירים את הסיפור עם הזאבים זאבים. כן, לפעמים זה כבר גם לא עובד, אם זה איומים. מה המטרה שהוא רוצה להשיג שם? שאלה מצוינת. דרך אגב, אצל שמואל, סיפור פרשת המלך מופיע שוב. איפה מופיע שוב? אחרי, נזכה לכולם, אחרי שעם מתעקש, ובאמת, כמו שראינו שם בסוף, פרק ח', פסוק י"ט, וימנו עם לשמוע בקול שמואל, ואמרו, לא, כי מלך יהיה עלינו, ואילו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. שימו לב, שוב חוזר המוטיב ככל הגויים. שמואל בפרק ט' בסיפור שאול והתונות והמפגש ביניהם, בפרק י' ההמלכה, כן, עם הגורל, ואז בי"א יש לנו סיפור נחש העמוני. מזכיר לכולם, זה לא, הבאתי זה בכוונה בדף המקורות, בגלל שזה לא עניין המרכזי, נהיה פשוט שיסדלנו בראש מבחינה כרונולוגית. אחרי ששאול עושים את הבחירה על ידי גורל מי ראוי להיות מלך, ונבחר שאול, הוא מתחבא בין בעל הכלים, כזה ראוי לכולם, הוא לא מייצר שום התחלת מלכות, הוא לא מארגן קבינט, הוא לא מארגן לעצמו צבא, הוא לא מארגן כלום, הוא למעשה חוזר הביתה, בצורה מאוד מפתיעה, וזה לא מתפקד כמלך בפועל. ואז יש סיפור של נחש עמוני שעולה על גלעד, וכשהם באים לבכות שיבואו לעזור להם, שומע את שאול מארגן את הצבא. עוד פעם, זה לא צבא במובן שלנו, אלא אנשים שהיו באים למילואים כאלה עם מקלות וחלקם הקטן גם אולי עם חרבות, ו לוקח אותם במבצע מהיר ומציל את גלעד מידי נחש העמוני, ואז שמואל מנצל את ההצלחה הגדולה של שאול, שפתאום רואים את כושר הנגם המדהים, שהוא נחלץ לקרב, שהוא הצליח לארגן בבת אחת גיוס של כל כך הרבה אנשים, ומציל את גלעד. ואז הוא אומר כך, נא תסתכלו שמכונס את העם ברקות, ושוב הוא חוזר בהמשך, בפרק ב', יש שם זה בהמשך של מקור 3, הוא מתחיל, לא הבאתי פה את הכל, הוא מתחיל בהתחלה עם תיאור היסטורי. אני קורא את זה שנייה אחת לכם, זה בדפים, כן, הוא אומר, ואתה התייצבו והיא שפטה איתך לפני השם. גם כבר כאשר שאול נבחר, וגם כבר אשר שאול מתפקד, עדיין שמואל עומד מול העם ואומר, ואתה התייצבו והיא שבתה אתכם בפני השם. זאת אומרת, אולי אצלכם הסיפור הסתיים, קיבלתם את המלך, עכשיו הבנתם שהבחירה הייתה טובה, ועכשיו יש לכם מלך כמו שאתם רוצים, אבל איתי משהו פה לא הסתיים, שזו אמירה לא פשוטה. אני עדיין רוצה לעמוד איתכם כמשפט לפני הקדוש ברוך הוא. מה המשפט? ואז הוא מתחיל איתם באיזה מין סקירה היסטורית, שמתחילה מיעקב שיורד למצרים וממשה שמוציא אותם ממצרים, ואז הוא מזכיר, אני מזכיר את הפסוק, וישלח אדוני את ירובל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח. יש פה רשימה מאוד מאוד ברורה, ארבע דמויות, ירובל, שזה גדעון, כפי שכתוב בשופטים, בדן, כנראה זה קיצור של בן דן, בן דן, מדן או בן דן, שזה שמשון, יפתח זה יפתח, ושמואל שמקובל לראות אותו, הוא בצורה הגיונית, וככה הוא רואה את עצמו, כאחרון השופטים. זאת אומרת, יש פה עזכור של שלושה שופטים ידועים מאוד, גדעון, שמשון ויפתח, ושמואל, שהוא אחרון השופטים, ואז השואל, מה בדיוק זה בא לומר לנו? ואז, מיד הפסוק הבא, הוא אומר להם כך, פסוק י' בן שלכם זה בדפים, ותראו כי נחש מלך בני אמון בא לכם, ותאמרו לי, לא, כי מלך ימלוך עלינו, ואדוני אלוהיכם מלככם, ועתה הנה אמר שבחרתם ששאלתם, ונתן אדוני לכם מלך, אם תראו את אדוני ובאתם אותו, ושמעתם בקולו, ולא תאמרו את פי אדוני והייתם גם אתם, וגם המלך שמלך עליכם, אחרי אדוני אלוהיכם, ואם לא תשמעו בקול אדוני, ומריתם את פי אדוני, והייתה אדוני בכם ובבתיכם. גם עתה התייצבו את הדבר הגדול הזה שאדוני עושה לכם, הלא קציר חיטים היום, אקרא אל אדוני ואתן קולות ומטר, ודאו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בני אדוני לשאול לכם מלך. יש פה בנאום הזה שתי נקודות שראויות לבחינה. א', הדיון שאנחנו חשנו כל הזמן שהוא דיון עקרוני על עניין של מלך בישראל. פתאום נכנס פה לחשבון, הייתי אומר ככה, סיפור נחש המוני שמתקיף את גלעד. כן מלך, לא מלך, מה נחש עושה פה? ב', מה שהוא אומר להם, ואתה ראו אם תלכו בדרך השם או לא, זה כידוע לנו מוטיב שחוזר בכל התנ״ך, יש פה מלך, שאלה בסוף תיבחנו לכאן או לכאן, האם אם המלך הוא יהיה מנוף להביא איתם לבות השם, הוא חס ושלום, לא, זה לא ראו. אבל אז הוא אומר להם, אתם רוצים לדעת למה אתם עושים מסרה? זאת אומרת, עדיין לא כתוב שהעם, שימו לב לנקודה הזאת, נקודה נורא חשובה. הוא אמר להם בפסוק י"ג, אם תראו, בי"ד סליחה, אם תראו את השם ואתם אותו שמעתם, והייתם גם אתם וגם לכם השם, אז אני אהיה לכאורה בסדר. פסוק ט"ו, ואם לא תשמעו בכל השם וראיתם פי השם, ואת השם לכם ובאתכם. האם יש לנו כאן, מהרגע ששאול נבחר, כולל סיפור נחש המוני, האם היה לנו איזשהו אירוע שהתגלה שבגלל שאול או לא בגלל שאול העם לא עובד השם? התשובה היא לא. אבל למרות את הפסוק הבא, גם אתה התייצבו עוד הדבר הגדול שהשם עושה לנכם. ובטח הם שואלים מה, מוריד לנו מן מהשמיים, רגע זה משהו טוב, זה משהו לא טוב, מה זה הדבר הגדול? הרי בסך הכל הייתה מלחמה עם המלך שאתה בחרת בשם השם והצלחנו. ומה שהוא עושה, אנחנו בתקופת קציר חיטים, אזור סיוון תמוז, והוא מוריד גשם בקציר. וזה, לא הבאנו את זה בדפים, על הסיום שם הוא ידוע, ויקרא שמואל לאדוני, ותאמר קולות ומדבר ביום ההוא, וירא כל העם מאוד אדוני בית שמואל. ואומר כל העם אל שמואל, התפלל בת בדרך אדוני אלוהיך בן למות, כי אספנו לכל רבותינו רע לשלום מלך. זאת אומרת, שימו לב, תגובת העם מוכיחה חד משמעית. אין שמואל בא בטענה ישירה שהעם עשה מעשה רע לאחרונה, אלא מבינים שסיפור הגשם היורד בזמן קציר מתקשר שעשינו רעה מה? לשאול לנו מלך. מה גשם? קציר. מלך. טוב, עד עכשיו הצבנו רק שאלות, אני חושב שהגיע הזמן להתחיל לענות עליהן. אני רוצה להציע, שאלות? אז יש פה, ודאי יש כמה תשובות, אני רוצה להציע תשובה ראשונית, שעוד לעניות דעתי חלקית על התשובות, ואחר כך את התשובה המרכזית שכל הרעיון שיעור, ואני אעשה גם להוכיח את התשובה הזאת על פי כמה מהלכים בתנ"ך. תשובה ראשונה, אפשר להתמקד בהערה ששאלתי, ותראו כי נחש מלך בני עמון בא אליכם. מה תפקיד הנקודה? אפשר לבוא ולהגיד, כולנו מכירים, אני חושב שאנחנו ככה מדברים בדור, שכולנו מבינים שמלחמות לא נולדות בלילה אחד. כל המלחמות מתחילים בלוני תבערה ועם כל מיני סיפורים, כולם מכירים, הכל מתגלגל, ופתאום מגיע רגע מלחמה. גם כנראה נחש העמוני, זה לא בדיוק שהוא עלה על אנשי גלעד ואיים עליהם עם הנקירת עין וכו'. כאן כנראה הולך איזשהו סיפור ברקע, שנחש המונים מתעצם, הוא מנסה להתחיל להציק לעם ישראל.
הוא ניסה את זה
אצל יפתח. כן, אבל יפתח זה כבר כמאה שנה לפני. 70 שנה לפני, אז בואו. אז כנראה שיש פה נטייה בדי של המון להתחיל להשתלט על עם ישראל, כן, בדי, והיא הולכת ומתעצמת בימי שמואל, ולכן כנראה העם מחפש מלך בשביל מה? שינהיג את המלחמה ממול בני עמון. בנקודה הזאת יש פה הערה חשובה. ועכשיו אפשר להבין פה את העניין של אזכור השופטים בסיפור הזה שלכאורה לא הבנו, זוכרים את ירובעל, בדן ואת יפתח. כאשר בספר שופטים יש מצוקה מלחמתית לעם ישראל, מי פותר את הבעיה? השופט. לכאורה אומר להם שמואל, מה הבעיה שלכם? להילחם נגד בני עמון? נגד בני עמון מספיק? שופט אחד טוב, לא צריכים מלך. צריכים לזכור שההבדל בין שופט לבין מלך, מה ההבדל המרכזי?
ששבט.
יכול להיות שלפעמים גם שופט יכול להניג את כל העם, אבל הוא לרוב יהיה נקודתי למשימה מסוימת ולא יוצר שושלת. מלך, יש לנו פה שושלת. אז לכן, מה אתם רוצים? מלחמה? מלחמה נגד בני עמון מספיק שופט אחד. ולכן תראו בעבר, היה בעיה בני מדיין? היה נראו בעל. הייתה לכם בעיה עם פלישתים? היה עד שמשון. הייתה לכם בעיה עם בני עמון? היה לכם תפתח. יש לכם בעיה היום? יש לכם אותי, אני עדיין שופט. אני ארגן לכם. תגידו לבני עמון, אני ארגן, זה גנרל אחד. אני רוצה לעשות את המלחמה. בשביל זה לא צריך מלך. דרך אגב, זה אולי מסביר את מה ששאלנו בפרק הקודם, בפרק ז', אמרנו, שומר אליהם, שפדך, ייקח לכם את השדות, ואת הבנים, ואת הבנות, ורק החוב, זה פחות, אמרנו, זה מלך, זה הכל. אם הולכים דרך התשובה הזאת, התשובה היא כן. למה התשובה היא כן? כי זה חוקי חירום. כי אם אתם רוצים את המלך דווקא לעניין הזה של המלחמה, אז שעת חירום, הוא ייקח את השדות ויפקיע ויקח את כולם, יגייס את כולם, תשארו בלי כלום. לכן עדיף את השופט שאין לו את כל הכוח של מלך, והוא לפחות לא ייקח לכם את השדות גם בשעת חירום. דרך אגב, פה אולי הערה הצדדית חשובה מאוד. אני חושב שיש להבדיל, נדבר בתקופת שופטים, שמואל, בין שני סוגי אויבים לגבי הנקודה הזאת, אם כן צריך מלך או לא צריך מלך. ואני חושב שיש הבדל מהותי בין מדיין, עמון, מואב, אדום, מי עוד יש שם? בגדול מול פלישתים. בחילה. למה אני מבדיל בין אלו ובין אלו? ופה נקודה נורא נורא חשובה, שמי שתרצה לעשות מזה השלכות באנלוגיות לדורנו, יכולה, אבל על אחריותה בלבד.
אלה באו מבחוץ.
מי זה באו מבחוץ?
פלישתים.
כן, כן. שימו לב לדבר נורא פשוט. בניגוד לבני עמון, שנחלו את נחלתם בנות מואב, ממדיין שמשפטים נודדים שאין להם שום אחיזה בארץ, אבל הם עשו פה לחמוס. חוץ מואב, סיפור עם אהוד בן גרה, ששוב יש להם את המדינה שלהם, את הארץ שלהם, ונכנסו לתפוס שטחים. פה יש, או נדרשת, נגיד המילה יותר טובה, נדרשת מלחמה נקודתית כנגד הפלישה. מלחמה כנגד פלישה, אומר להם שמואל, קחו שופט טוב. וכן, פעם איזה אמריקאי שואל, פוגש ישראלי, אומר, תגיד לי, איך אצלכם ההנהגה? יש לנו 120 חברי כנסת, יש לכם ממשלה? כן, 26 חברי ממשלה. ולמה? כמה יש פה במדינה הזאת? אז הוא אומר לו, 7 מיליון. מה, 7 מיליון? שריף אחד טוב היה מספיק. כן? אז שריף אחד טוב היה מספיק. אז גם פה הוא אומר להם, אתם צריכים מלחמה נקודתית להוריד פולש, כמו מדיין, כמו מואב, כמו עמון, קחו שופט אחד טוב, יארגן את המלחמה כמו שצריך ומספיק. פלישתים זה אופרה אחרת. פלישתים נכנסו לארץ, אני לא מדבר כרגע על הפלישתים שהיו בימי אברהם, שזה זן אחר. הפלישתים שכנגדם מתמודדים, אלו קבוצה שהגיעו מאיי יוון, דרום יוון, קרטים, האזור ההוא, מה שנקרא כפתור, ופלשו לארץ בזמן פחות או שעם ישראל יוצא ממצרים ונכנס לפה. והרמז הזה הוא ידוע, נקרא אותו השבת. השבת נקרא בפרשה, בפרשת דברים, הקדוש ברוך הוא מזכיר לעם ישראל, או משה, ואת זה שהם חלק מתנועה שלמה של עמים שנעים ועוברים, ואחד מהם, הנה, ואבים יושבים בחצרים, הדזה, כפתורים יוצאים מכפתור, שמידום ויצאו תחתם. אותם כפתורים יוצאים מכפתור, אלו הפלישתים, והם הגיעו פה באותו זמן שעם ישראל הסתובב 40 שנה במדבר, פלוס מינוס, אולי חלקם עוד קודם, לכן דרך ארץ פלישתים לא ברור לאיזה פלישתים זה מכוון, והם נכנסים, כובשים את האבים שיושבים בעזה, ומתנחלים, משם הולכים עזה, בונים את אשדוד, אשקלון, סליחה, אשדוד, ויותר מאוחר נכנסים פנימה לאזור מסמיע, ובונים שם את עקרון, שזה צמוד לרבדים, לא בקריאת עקרון, וגת, שזה תל אל ספי, ליד כפר מנחם ולא ליד קריאת גת, זה המיקום שלהם. מה השאיפות של הפלישתים? מאוד פשוטות. הם רוצים להשתלט על כל הארץ, כי הארץ שלהם. באים עם ישראל ואומרים להם, סליחה, הארץ שלנו. אומרים, סליחה, אתם גם לא גרתם פה, אתם באתם ממצרים. אנחנו באים עם כפתור, אתם באים ממצרים. אתם, אמרתם לנו שאנחנו פולשים ממערב, אתם הפולשים ממזרח. זאת אומרת, במבט הפלישתי הפשוט, אנחנו באותו מקום. אתם פולשים עלינו כל שבוע. וכן במקום הזה לא מספיק איזה מלחמה או גנרל טוב להוציא אותם, כי אין לאיפה להוציא אותם. כאן צריך שינוי תפיסה מהותי בעם, שהעם יבין שהשייכות שלנו לארץ היא לא נקודתית, היא לא זמנית, היא איזשהו ייעוד אלוקי, ואני בא כנגדם עם הייעוד האלוקי הזה. במצב הזה, מי שיכול להנהיג מהלך של שינוי תפיסה מערכתית, זה כבר לא יכול לשופט על העמי, תפוס עוד מלך. ולכן, אם אני חוזר שנייה ומסכם את המהלך הזה, למעשה אומר להם שמואל, אתם נלחצתם לבקש מלך בגלל סיפור נחש. אם הייתם אומרים לי שאתם נלחצים בגלל פלישתים, הייתי מסתכל על זה אחרת. אם אתם מדברים בגלל נחש, זה לא צריך מלך. שופט אחד היה מספיק לעשות כל הסיפור הזה. ולכן, בדיוק בנקודה הזאת, אולי שוב באה הנקודה של הגשם, שנעמיק ביותר מאוחר, שגם מראה שזה לא במקום, גשם בקציר זה לא במקום, לא שאלתם שאלה נכונה. ולכן גם בא כל הסיפור, העניין הזה של העמדת המלך בצורה כבר שלילית, כי אתם מחפשים מלך בשביל מלחמות, מלך במלחמה משתולל לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנימים, חוקי חירום, ויש עוד הרבה אזכורים של זה בתנ"ך. עד לפה הצעה א', שהיא מבחינתי הייתה הצעה הלא מרכזית, אבל אני מעדיף להתחיל איתה, ושנוכל לעבור לעניין המרכזי שאני רוצה להציע פה בשיחה שלנו הזאת לגבי המלכות. אני רוצה להציע פה גישה אחרת לגמרי, להסתכל על כל עניין המלכות, כאשר זה תופר ויענה לנו על כל השאלות ששאלנו במהלך אחד. שאלה שאותי בכלל מטרידה, שאני קורא את זה בספר דברים, ספר דברים הוא משנה תורה. משנה תורה כפשוטו. משה חוזר בנאומו על עיקרי הדברים שכבר נאמרו בתורה, חוזר מקראת הכניסה לארץ. ואז אני שואל, ריבונו של עולם, בארבעת החומשים הראשונים לא נאמר כלום לגבי מלך? לא צריך מלך? איך יכול להיות שרק בספר דברים פתאום נזכה לדבר על מלך? הרי כבר קודם, הרי זה רק המשנה של התורה, איפה זה נאמר קודם? סליחה? או, זאת אומרת, את מנסה לשייך את זה לשם, וזו אפשרות אחת. ואני הייתי רוצה להציע, דרך אגב, הרבה מצוות של כניסה לארץ מוזכרות גם בכתיסה וגם במסעי, זה לא שעצם... או, השאלה האם מוסד המלכות נולד רק בתור הכנה לכניסה לארץ, או שיש לו אזכור קודם. ואני רוצה להראות לך פה נקודה מעניינת שלא שמים אליה לב. תפכו את הדף. אין פה שני? אני קיבלתי אליה הביתה שצד שני, כנראה ששכחו לעשות אותו. וואו, זה עיקר השיעור? אולי זה מידר, בגלל זה עיקר השיעור, אני רואה שלא הדפיסו אותו. טוב, זה... נצטרך... טוב. כן, הבעיה שאין שם מקורות, אבל... טוב. כן, אז אני אגיד זה בעל פה. תפתחו בבקשה ספר ויקרא. מי שתנכים, יפתח תנכים. מי שאין לו, יהיה בגלל זה, אני ממש מתנצל, אבל... חסרים פה שלושה מקורות מרכזיים. באופן כללי בספר ויקרא, בפרק ד', התורה מדברת על קורבן חטאת. ובקורבן חטאת היא מעמידה שיש הבדלים בקורבן חטאת. בדיוק, ונותן לנו פה ארבע דוגמאות. הראשון, דבר בני ישראל, למור לפי תחתיו לשגגה וכולי, אם הכהן המשיח יחטא, שזה הכהן הגדול. שתיים, בפסוק י"ג, אם כל עדת ישראל ישגו, לסנהדרין. שלוש, פסוק כ"ב, אשר נשיא יחטא ועשה אחד מכל אלה. ורק בפסוק כ"ז, אם נפש אחת יחטא יהודי פשוט. זאת אומרת, יש לי פה ארבעה דגמים לקורבן חטאת, כהן גדול, סנהדרין, נשיא ואדם הפשוט. ושאלה מי הוא הנשיא? האם בן עזרא במקום מסביר שמדובר בנשיא שבט או נשיא בית אב על פי מקומות אחרים בפשט שרשומים שם נשיאים? בכל מיני רשימות בתורה. אבל כבר אפשר לשים לב שפירושו של אבן עזרא בפשט, בהשוואה למקומות אחרים, איננו נכון כאן, או בעייתי, נגיד זה בזהירות. למה הוא בעייתי? כי אין פה איזון. כהן גדול זה הסמכות הדתית הלאומית הגדולה. שתיים, סנהדרין זוהי הסמכות המשפטית הלאומית. ואז אם הנשיא זה נשיא שבט, זה לא מקביל. כי אחרי שאני מקבל את כהן גדול, כן? את הרשות של המקדש, רשות המשפט, אני רוצה לדעת מי הוא המנהיג הלאומי המקביל לכהן ולסנהדרין. ובאמת הגמרא, המשנה במסכת תוריות, אומרת שנשיא ומלך, פה את המקור מולי, נשיא, זאת המשנה באוריות, נשיא ומלך, למה? לימוד מעניין, הפסוק אומר, אשר נשיא יחטא, ועשה אחד מקום מצוות בני אלוהיו שלו תעשנה בשגגה בהשם. מה זה מקום מצוות השם אלוקיו? אומרת הגמרא שרק על גביו עבוד השם אלוקיו. רק מלך הוא מי שעל גביו השם אלוקיו. ואז כך גם הרמב"ן מסביר לאור המשנה ולאור האיזון, אומר שהרמב"ן במקום שמדובר פה נשיא שהוא מלך. לאור זאת נוצר למעשה אפשר להגיד שהתורה מדברת על שני דגמים. בספר ויקרא, שהוא שייך יותר לארבעת החומשים הראשונים, שאפשר גם להגיד, למעשה 3.5 חומשים ראשונים ניתנו על פרשת חוקת, למי הם נאמרו? לדור יוצאי מצרים שעמדו בהר סיני. שם המלך מוזכר בתור נשיא. ואילו העסקו של מלך נאמר לדור הנכסים לארץ. וההבדל הוא פה כנראה מהותי. כאשר עם ישראל יוצא ממצרים ועומד בהר סיני, למעשה הוא מבין שהמלך האמיתי של עם ישראל מי הוא? הקדוש ברוך הוא. כי הוא התגלה על כולם. באותו רגע מובן שהגדרת המלכות הישראלית היא למעשה, כמו שאומר דרך אגב, אומר להם, בפסוקים שקראנו קודם, שמואל, והשם אלוקיכם, מלככם. השם הוא גם מלככם, זה הרעיון שיוצא מהר סיני. אלא מה? הרעיון הוא עידה נפלאה, נשמע נורא טוב, אבל אנחנו מבצעים את זה בשטח. לכן אני צריך אדם בעם שיהיה ניסה, מורם מהעם, רק לדבר אחד, לקחת את היהודים האלוקים של הדור ולארגן מין אורגנייזר כזה. הוא המארגן שנותן אנשים, מקים צבא, מקים משרדי ממשלה, כדי שלחמת את זה, אבל העוצמה שלו היא רק אחת. הוא בא בשם השם להנחיל את הרעיונות האלוקים מבחינה מעשית בשטח. וזה נשיא. בשביל זה הוא לא צריך שום גילוני טקס, שום ארגונים, שום מרכבות, שום ארמונות, כי הוא מעצמו אין לו כלום. הוא כל מה שהוא בא אומר, השם אלוקיכם מלככם, אבל מישהו צריך להגיד לכם מה לעשות להכנס בשטח, אז אני אומר את זה. זה נשיא. לכן גם המילה נשיא זה משהו שהוא קצת ניסה מעל העם. לא, אז אני אומר, לא, אז לכן אני אומר שוב. זו לפירוש של אבן עזרא. אבל המשנה באוריות אומרת שנשיא הוא המלך, הוא המנהיג לאומי. ולאור, וכך גם הרמב"ן שמסביר במקום, לאור השיטה הזאת, אני רוצה להציע, שנשיא הוא מנהיג לאומי, חוץ מנשיא השבטים, שמתחתיו יש נשיא השבטים, מנהיג לאומי, שהוא לא בא בתור של מנהיגות שבאה עם גינונים ועם מרכבות, אלא הוא אומר, באמת אין לי כוח מעצמי, כל כוחי זה שאני בא בשם הקדוש ברוך הוא ומעביר את הדברים. כאן עוברת התורה למעשה למקום אחר, מדרגה אחרת לגמרי, וזה בספר דברים. המעבר הוא קודם כל בגלל מעבר הדורות. חלק השני של ספר במדבר, אנחנו כבר לא דנים עם יוצאי מצרים, כבר לא עם אלה שעמדו בהר סיני, דנים עם דור של הבנים, שהם אמורים גם להיכנס לארץ לא בצורה ניסית עם משה רבינו, אלא בצורה טבעית עם יהושע, זה דור טבעי. דור טבעי רוצה מלך, איך? למה מלך צריך ארמון ומשמר, זה גם היום, יש איזה משמר עזוי בלונדון שם עם הכובעים המצחיקים, שם של המלכה. בשביל מעצם, בשביל מחזיקים את הדברים האלה? למה מלצר את המרכבות? הוא לא יכול לנסוע עם סוס סתם? מה? הכבוד יוצר אימה יראה בעם. כשאתה רואה מישהו גר באיזה המון ענק, יש לו מרכבה מפוארת, המון. תסתכלו מה עשה אבשלום ואדוניהו שהחזיקו 50-70 שרוצים לפני מרכבתו. מה הרעיון? כשאתה רואה המון אנשים רוצים לפני המרכבה, יש איזה כבוד גדול, יש יראה לעם. הנשיא לא צריך יראה של העם. הנשיא בא עם יראת אלוקים. המלך צריך יראה של העם. ולכן זאת גילוי הטקס. ספר דברים לא מדבר על נשיא במובן של ספר ויקרא. ספר דברים מדבר בדיוק מה שכתוב, שהעם אומר אנחנו רוצים מלך ככל הגויים, מבחינה זה שלו ארמון ומרכבה. והקדוש ברוך הוא עונה תשובה, כשאתם במדרגה שראויים לנשיא, קחו נשיא. אבל אם זה מה שאתם רוצים, זה מלך, כיוון שאתם לא עומדים במדרגה של נשיא, אלא במדרגה ירודה, אז תקבלו מלך, רק מה? יש סגים, רק מאחיך אתה רואה גם לך ולא יש נוחי, ושלא יהיה הרבה לו נשים, ולא הרבה לו סוסים, ולא הרבה כסף וזעם, ואילך גם אני משנה התורה יהיה איתו, יש מגבלות, אבל אם המדרגה שלכם היא בנמוכה, אז תקבלו. זאת אומרת, התורה מציבה ומציגה מלכתחילה שתי מדרגות למלכות. המלכות האידיאלית, נשיא, המלכות הירודה, הלא מתאימה לאופי הישראלי, אבל לגיטימית, מלך עם גינוני הטקס. דרך אגב, איך אפשר לבחור? אם המלך הוא כזה או כזה. האם יש איזה נייר לקמוס כזה, איזשהו מבחן, שיבוא מלך ואני אציב את המילה, אתה נשיא, אתה מלך. יש מקום אחד, פסוק אחד. נגיע לחזקאל בזאת, לחזקאל זה ההוכחה לעניין, טוב, נסיים כמובן, אבל לפני זה דבר נורא מעניין. בוויכוח, יש ויכוח ידוע בין דוד למיכל. כאשר מעלים את הארון, הוא מפזז ומקרקל לפני אהרון, ואז מיכל אומרת לו, כשהוא מגיע הביתה, ותאמר, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה בעיני עמותיו, עמוד עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. כן? משפט מאוד לא פשוט, אתה מקרקל לפני אהרון, זה לא מתאים למלך. שימו לב התשובה של דוד. ויאמר דוד אל מיכל לפני אדוני אשר בחר בי מאביך ומבית ביתו לצוות לי נגיד על עם אדוני על ישראל ושיחקתי לפני אדוני ונקלו אותי עוד מזאת ותשפל בעיניי למה מאוד אשר אמרתי מה עמק הבדה יש פה כנראה איזשהו הרי מיכל מייצגת את מלכות בית שאול וכנראה שבנקודה הזאת רואים את הוויכוח בדיוק כמו שדיברנו למה? בית שאול אומרת מיכל, תשמע, אתה מלך. גם כשמעלים את הארון, אתה צריך, הייתי אומר, לשמור את הפסון, את הגינונים, מלך צריך לעמוד בצד, איך כמו הטייסים, תמחה ככה כפיים ששרים, ותחייך באופן מאופק על המרכבה, שעם ישחקו לפניך, אבל אתה מלך. דוד אומר, סליחה, אני לא מלך, אני נשיא. יכול להיות שנקרא מלך, אבל אני עובד כקונספציה של נשיא. אז לכן, כאשר באים שאלה איך כובשים, ואיך מנלחמים, ואיך מחלקים את המיסים, ואיך מארגנים את המשרדים הממשלתיים, אז אני יושב פה, בארמון שלי בירושלים, בעיר דוד, ואני עוד נדע לגע, כי זה תפקיד, אחרי דרך מישהו, אחרי מישהו שאני ניסה מעלם. אבל כשאני עומד ליד הארון, הרי כל הכוח שלי זה משם. מה ההבדל ביני? לבין כל אחד אחר מעם ישראל, או ביני לבין המהות או העבדים, כולנו שווים לפני אהרון. ולכן שם הם רוקדים, גם אני רוקד איתם. זה בדיוק הדגם של נשיא מול המלך. בצורה מדהימה איך דוד מעמיד את ההגדרה. האם אתה עומד מול אהרון, אתה עדיין שומר גמלי טקס? אתה מלך. אתה, כמו כולם, מול אהרון, אז אתה נשיא, כי רק לארגון צריך את הנשיאות שלך. מול אהרון, מה אתה? כמו כולם. לא שווה. פה אני רוצה לסיים את דברינו בשתי נקודות, ולהוכיח, א', להסביר, אני חושב שההוכחה הכי פשוטה, נתחיל לומר ההוכחה, היא באמת ספר יחזקאל. בספר יחזקאל, אני מורה להגיד שהגעתי לרעיון דרך יחזקאל, אני הלכתי מהסוף להתחלה. אז אני אגיד לכם את הסוד, שלא תחשבו שאין. אבל אני למדתי את זה דרך יחזקאל, למה? יחזקאל, ומדבר בגלות. כולנו יודעים שלמרות שהרגע הוכחנו שדוד נורא רצה להיות נשיא, כשהגענו לצאצאים שלו, משלמה ומעלה, המלכים היו מלכים, כפשוטו, כמו שהסברנו. היו מלכים צדיקים, שהיו להם גילוני טקס וכל, היו צדיקים, היו כאלה, לצערנו, שהיו קצת פחות. והגיעו גם להסתעבות של הממלכה עד חורבנה. וכאשר מדבר יחזקאל בפרק למד זין, והוא מדבר על העתיד לבוא שיחזרו אחרי הגלות ואחרי הגלות בבל הארץ, אומר יחזקאל, שימו לב שם, על הצפיים בעץ ישראל וכולי, ואומר ככה, אני קורא את פסוק כ"ב, ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בר ישראל, מלך אחד יהיה לכולם למלך, ולא יהיו עוד לשני גויים ולא יחצו לנו השם המלכות עוד, מי המלך? פסוק כ"ד, ועבדי דוד, מלך עליהם, ורואה אחד יהיה לכולם, משפטה ילכו, וישמרו ועשו אותם מצוין. אז למדנו שדוד, הוא עכשיו יהיה, לא הוא עצמו, כמובן, צאצאים של בית דוד, הם יהיו מלכים של כל עם ישראל. ואז בפסוק הבא, וישבו על הארץ שנתתי לעבדי ליעקב, שישבו בה מאבותיכם, וישבו עליהם ובני ובניהם עד עולם, ודוד עבדי, נשיא להם לעולם. רגע תחליט, הוא מלך או נשיא? וקראתי לברית שלום וכולי, והנקודה פה, לפי דעתי, מוכיחה שהעניין המרכזי שהמלך יהיה מלך דוד, זאת אומרת, אותו צאצא לבית דוד שיהיה מלך עתידי, הוא יהיה כמו נשיא. זאת אומרת, מפה הוכחה שנשיא מוגדר בתנ"ך כמלך דוד. אגב, יש עוד הוכחה. בלמד דלת גם כן, יש גם בספר מלכים. בלמד דלת, בלמד דלת, בלמד דלת, כן כן, בלמד דלת יש לנו, ועבדי כאן בפסוק כ"ד, ואני שם ילד מלמיד, ועבדי דוד נשיא בתוכה, בדיוק, וזה מופיע, לא מסמין, ומופיע גם במלכים, מלכים א', פרק י' בתוכחה על שלמה, המלך הראשון שמפסיק להיות נשיא ועובר להיות מלך. אחיה שילוני כשבוחר בירובעם, אומר לו דבר מדהים. מי שיש לתנ"ך יכול, לפתוח בי"ד א', מלכים א', פרק י"ד א', אומר, אחרי שהוא בוחר בירובעם, בפסוק למד דלת, בדיוק. והוא אומר ככה, ולא אקח את כל הממלכה מידו של שלמה או בנו, יותר נכון, כי נשיא השיתנו. אתה אומר שם במחל מבינים, אולי, וזה כבר שיעור בפני עצמו, שיתכן מאוד שבאמת הלקיחת 10 שבטים מבית דוד והשארתם רק עם שניים מיהודה ובנימין, היה ניסיון לכופף את המלך, להפוך ממלך לנשיא. כאן זה מה שאחיה השיגיוני מגלה לנו. אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה כי זה שיעור אחר, אבל זה רק רמז. אני רוצה ברשותכם לסכם את כל השאלות שעלינו דרך ההבנה שאני רוצה להציע שיש שני דגמים בתורה. ואני מתחיל בסדר מהתורה. בואו נלך לפי הסדר, ונעבור לשמואל, ותראו שכל השאלות שהצבנו נפטרות. התורה ביסוד, בצד האידיאל, אחרי מעמד הר סיני, כן רוצה הנהגה לאומית, במקביל להנהגה הכהנית ובמקביל להנהגה המשפטית של סנהדרין. עם חייב, כמו שהוא חייב כהן גדול, הוא חייב סנהדרין והוא חייב מנהיג לאומי. אבל המנהיג הזה נקרא נשיא, כי הוא רק ניסה מעלם, אין לו שום גילוני טקס, לא מרכבות ולא ארמונות, הוא רק מנהיג. כאשר אנחנו יורדים מהמדרגה הזאת, אחרי חטא המרגלים, לפני הכניסה לארץ, התורה אומרת שאתם תגידו שרוצים, שים על המלך הקרוב גילים של סביבותיי, שום תשים עליך המלך, למה כבול הגויים? רוצה התורה לרמוז לנו, זה לא המלך האידיאלי, זה לא דרכו של עם ישראל. אבל אם אתם במדרגה כזאת, כנראה זה מה שאתם מבקשים. אבל זה לא במדרגה של עם ישראל, כי אתם רואים לקבל נשיא. אבל אם אתם לא במדרגה האידיאלית, וזה מה שאתם מבקשים, סוף תשים עליך המלך. מותר, במצווה, כי צריכים מנהיג, יש מצווה לקיים מנהיג. צריכים מנהיגות לאומית. לכן הדבר האידיאלי היה סום תשים עליך נשיא. אבל אם אתה לא מדרגה, שיהיה מלך ואימתו תהיה עליך. ואז מגיעים לשמואל. שמואל הוא שופט, בכלל לא נשיא. הוא לא נשיא ולא מלך, הוא שופט. בא העם ומצטט את ספר דברים. מה נר שמואל היה רוצה מהם? שיצטטו את? את ספר ויקרא. הם לא ציטטו נכון. למה הם לא ציטטו נכון? שמואל יודע בדיוק. כי שמואל לפני 20 שנה קיבל עם ישראל אחרי חורבן שילה, שהוא היה במצב רוחני ירוד ביותר, למעשה כולם בשוליים של מדרון חלקלק להידבקות עם הגויים מסביב. ומי שעשה נכון, אני מודה שהתנ"ך מצמצם, כיוון ששמואל כתב את ספרו זאת בעיה, הוא כתב על זה פסוק אחד ברמז כל העבודה הגדולה שלו, כנראה מפאת צניעותו, אבל מי שעשה פה את המהפכה הגדולה שהוציאה את עם ישראל מהברוך הגדול של תקופת השופטים, זה שמואל. ושמואל, כמו שכותב, 20 שנה נהנה העם אחרי השם, רק בזכות העבודה המסורה של שמואל. כאשר העם בא ואומר, דיין המלך ככל הגויים, הוא אומר, סליחה, כנראה שאת לא גמרתי את השיעורים. כנראה שצריכים עוד, עוד סבב, עד שתגידו, אנחנו רוצים נשיא. ולכן הוא מזהיר אותם שהמלך הוא עם גינוני טקס, הוא ייקח לכם את האדמות ואת הילדים ואת הבנים ואת הבנות, כי הוא צריך את זה בשביל כל גינוני הטקס. אם יהיה לכם נשיא, הוא לא ייקח את זה. ואז הוא מביא לזה לסיים את הגשם בזמן קציר. מה זה גשם בזמן קציר? גשם זה טוב או זה לא טוב? גשם זה מצוין, אבל מתי? בעיתו. גשם בעיתו הוא טוב, גשם שלא בעיתו הוא כללה. אם תבקשו את המלך בעת הנכונה שאתם כבר יודעים ובשלים מבחינה רוחנית לבקש נשיא, יהיה לכם ברכה גדולה מהמלכות כי תהיה נשיא. אבל כשאתם מבקשים לא בעיתו, כשאתם עדיין יהודים כמו הגויים, ואתם מבקשים מלך ולא נשיא, יהיה לכם כמו גשם בזמן קציר, וזה לא מבשר טובות, לכן מזהיר עוד הרע. לכן הפתרון של שתי המדרגות, נשיא ומלך, עונה למעשה על כל השאלות שהצבנו. תודה לכולם. לא, לי אין. לי אין את המקור, זה הבעיה. אה,
אתה
מוכן? אני לא עכשיו אצלם.
תודה רבה, אישה רבה.
עדיין, אבל עוד אין תחקיר.